גיטין דף למד, אנחנו מתחילים במשנה. המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני, להיות מפריש עליהן מחלקן. יש כאן סיפור מעניין. וגם נראה שלחזל יש עניין בזה. יש כהן אחד שרוצה הלוואה, אז הוא בא לישראל, אומר לו, תראה, אתה השנה הולך לגדל בשדה שלך הרבה מאוד תבואה, ואתה תצטרך לתת לי הכהן כך וכך תרומה. אז בוא, תן לי עכשיו הלוואה על חשבון, ואז התרומה תישאר שלך, תמכור אותה בשוק. זה נקרא המלווה, מעות את הכהן, או את הלוי, שזה מעשר ראשון, ואת העני, שזה מעשר עני. להיות מפריש עליהן והולך, זאת אומרת, מפריש עליהן מחלקן. שמקום לתת להם עכשיו, במשך השנה, את המעשר עני, או את המעשר שני, או את התרומה הגדולה, הוא ישאיר את זה לעצמו. אז באמת מפריש עליהן, והחידוש הוא בחזקת שהן קיימים. ואינו חושש שמה מת הכהן או הלוי, או שירני. יש חזקה, כמו שאמרנו במשנה הקודמת, חזקת חי. מה קורה אם באמת מתו? מתו. צריך ליטול רשות מן היורשים. ואם היורשים מסכימים, אז כביכול הם זוכים בזה, והוא גובה על חשבונם את ההלוואה שלו. ואם הם לא יסכימו, אז גמרנו, הפסיד את ההלוואה. זאת הייתה הסכמה מראש. אם מלבן בפני בית דין, אני לא צריך ליטול רשות מן היורשים. כיוון שזה כלל, זה כאילו יש כוח ביד בית דין להטיל את החוב של האיש הזה על כל הכהנים, או על כל הלווים, או על כל העניים. למה? זה תקנה של הכהנים והלווים והעניים, כי הם רוצים שיהיה מצוי להם לקבל הלוואות. אז הגמרא שואלת, מה הכוונה? איך הוא מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים? ואף אגב דלועתו לידי. מחר, הוא אסף את התבואה וצריך להפריש תרומה, מפריש תרומה. מה? הוא עוד לא נתן לכהן, הוא כבר זוכה בזה? אמר רב ומכירי כהונה ולוויה. כן? כיוון שהכהן הזה מכיר אותו. מה הכוונה מכיר? הוא, לא, הוא רגיל כל שנה ושנה את כל התרומות שלו לתת רק לכהן הזה. אז כל שאר הכהנים כבר הסיחו דעתם והתייאשו מן התרומות שלו. לכן זה כאילו הכהן הזה זכה בזה. ושמואל אמר, ומזכה להם על ידי אחרים. הוא מבקש ממי שאומר, הנה, תגביה את התרומה הזאת לצורך אותו כהן, ועכשיו הוא לוקח, גובה את זה בחובו. הוא לאמר, המן רב יוסי. רב יוסי הרבה פעמים בשעס ראינו שהוא סובר, עשו את שאינו זוכה, כזוכה, מפני התקנה. טוב, אז יש לנו פה שלושה תירוצים. כולו כרב לא אמרה למה במכירי לא קטני, לא כתוב במשנה הוקימתה כזאת. כי שמואל לא כאמרה כי גם במזכה לא קטני. כי הוא לנמה לא אמרה כי יחידה לא מוקמינה. תנו רבונון אומר את הברייתא המלווה את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם מחלקן. כמו שראינו במשנה אותו סיפור. מפריש עליהם מחזקת שאין קיימים. הוא פוסק עמהם כשער הזול. אם כשהוא בא לגבות עכשיו את החוב, שעה של הפרשת תרומות ומעשות, השער מאוד זול. אז הוא לוקח יותר, כמו השער הזול. ואין בו משום ריבית. הגמרא תבאר למה, למרות ששאה בשאה זה חשש של ריבית. ואין שביעית משמטתו, את החוב הזה. ואם בא לחזור, הוא כבר לא יכול להתחרט, אינו חוזר. נתיישו הבעלים? הכוונה שלמשל, הוא חשב שהתבואה שלו התקלקלה השנה, ואין לו בכלל תרומות. אז הוא אומר, אוי, הפסדתי גם את ההלוואה. ופתאום מתברר שהתבואה שלו כן טובה. אין מפריש עליהם, לפי שאין מפרישים עלי עבוד. עד כאן הברייתא, אומר מה? פוסק עמהם כשער הזול פשיטה, למה לא? אם כרגע זה זול, זה השער. או קומה שמנן אף על פי שלא פסק, אפילו שהוא לא פסק מראש. שילכו לפי שער הזול, זה כמי שפסק דמי והוא הולך לפי הזול. ואין בו משום ריבית מה איתה, מה כמן דחילי תלי, לא יעיב לי. אם לא יהיה לו, לא יגדל לו שום תבואה שנה, אז הוא יפסיד. אז הוא לא יגבה ממנו. כי איתלי נאמה אין בו משום ריבית. ואין שביעית משמטתו, למה? דלא קרין בי לא יגוס, הוא לא יכול לנגוס בו. ואם בא לחזור, אינו חוזר, אמר הפופה לא שנו לבעל הבית בכהן, הוא לא יכול להתחרט, אבל כהן בבעל הבית, אם בא לחזור, חוזר. למה? כיוון שהכהן עוד לא משך את הפירות ועוד לא זכה בהם, למרות שהוא כבר כביכול מכר אותם תמורת החור, הוא יכול להתחרט, דתנן, נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו. קניין פירות נקבע במשיכה. התיישו הבעלים, אין מפריש עליהם, לפי שאין מפרישים על העבודה. אז גם פה הגמר של פשיטה. אם הבעלים כבר התייאש, אמר, הפסדתי את החוב. הוא חשב שכל התבועה שלו התקלקלה. אז ברור שהוא התייאש. לא צריך עד אקון. אקון הכוונה, בשעה שזה התייבש והתייאש, אז התבועה כבר עלתה בקנה. אז מה? מהו דתי מהקן תמילתאי? הוא פשוט לא הבין, זה טעות גמורה שהייתה לו. היה ברור לכאורה מהמציאות שהתבועה לא עבדה. ממש מלון, שבכל אופן זה יכול להיות שזה עבוד, והייאוש שלו נחשב ייאוש. תניא רב אלעזר בן יעקב אומר, המלווה מעות את הכהן ואת הלוי בבית דין, ומתו. אז הוא לא צריך רשות מהיורשים, אלא מפריש עליהם בחזקת אותו השבט. ותעני בבית דין, הוא מת, מפריש עליו בחזקת עניי ישראל. רב אחי אומר, לא, אל תגיד עניי ישראל, אלא בחזקת עניי עולם. מהי בעיניי? מה נפקמינה בין הגרסה של רב אלעזר בן יעקב לגרסה של רב אחי, שהוא גרס? איקר בעיניי הוא עניי כותים. אם אין עניי ישראל בעיר, אבל יש עניי כותים. אז מי שגורס עניי ישראל, אז הוא סובר, הכותים הם גרי עריות. אי אפשר להפריש בשבילם. אז צריכים להפריש בשביל עניי ישראל שנמצאים בכל מקומות שלהם. ומי שגורס עניי עולם, אז גם עניי כותים בכלל זה. אפשר להפריש עליהם. כי הם גם זוכים בתרומת מעשר עני. העשיר עני. אז הבעל הבית המלווה הפסיד. אין מפריש עליו. וזכה עלה, היינו, העני הזה שהעשיר, שקיבל אז הלוואה, זכה במה שבידו. ולמה לא עושים פה תקנה שהוא ילך לגבות מכל עניי השבט, מכל עניי ישראל? ורבנן, מה ישנה דלמיטה? דאבו תקנתה, או מה ישנה להשאירו דלא אבו תקנתה? מחלק את הגמרא, מיטה שכיחה. קורה שהלווה מת. אבל השאירות לא שכיחה. אמר רב פופה, היינו דאם ראין שחברת, חברה חמית אשר. אשר הכוונה, תקבל את זה, תאמין ותחזיק את זה, לשון שריר. אבל אם יגידו לך שיתאשר, לא תקבל, לא תאשר. טוב, מת צריך ליטול מן היורשים, איזה יורשים? תניא רבי אומר יורשים שירשו. אז הגמרא שואלת, מה פירושו? מי כי יורשים דלא ירתה? אלא אמר רבי יוחנן, הכוונה שירשו קרקע, ולא שירשו כספים. שיורש יורש קרקע, הוא ראוי לשלם, מוטל עליו לפרוע, מוטלת עליו המצווה לפרוע חובת אביו. אבל מי שירש כסף, אין לו מוטלת עליו המצווה. אומר רבי יונתן, הניח מלוא מחת. אם הוא הניח קרקע בשטח של מחת, גובה רק את זה, רק מלוא מחת. הניח מלוא קרדום, גובה מלוא קרדום, הרבה קרקע. ורבי יוחנן אמר, הוא חולק, אפילו הניח מלוא מחת, גובה מלוא קרדום. וכמייסי דקטין את הבעיה. הגמרא בכתובות מספרת, שהיה שם איזה אחד, שהאבא היה חייב לו 100 זוז, ואבא נפטר. והוא השאיר קרקע ששווה 50 זוז. אז הוא הלך גבת הקרקע. באו היתומים, הביאו לו 50 זוז. לקחו ממנו את הקרקע. הוא אמר, מה ששילמתם לי מקודם זה בשביל החוב. עכשיו יש לכם קרקע של אביכם, גבה מהם את זה פעם שנייה. ככה כתוב שם, ככה הבאי הפסק שהם צודקים. אז זה נקרא, מה איזה דקטין עדי הבאי? אז כך גם פה. כיוון שהלווה הזה השאיר קרקע אפילו של מחת, אז כאילו גובים את זה ומחזירים להם. גובים והם מחזירים וכן הלאה, אז הוא יכול לגבות את כל החוב על חשבון זה. תונו רבונו לישראל שאמר ללוי, מסר יש לך בידי. תדע לך, יש לך מעשרות אצלי. אין חוששים מתרומת מעשר שבו. קור מעשר יש לך בידי, שהוא אמר ברור כמה, קור זה 30 שעה, חוששים מתרומת מעשר שבו. מה יקור אמר? מה הכוונה? על איזה חשש אתה מדבר? עומר הבאי אחי כמה, ישראל שאמר ללוי, תראה, מעשר יש לך בידי, אני אמור לתת לך אותו, ואין לך דמיו, קח כסף. אין חוששים שאחרי זה, שמה עשהו הלוי הזה תרומת מעשר על מקום אחר. הלוי שיש לו מעשרות צריך לתרום מהם תרומת מעשר. לא חוששים שהוא יהפוך, יעשה את המעשרות של ההוא, יהפוך אותם לתרומת מעשר. ולמה הוא יכול? שבעצם הלוי, למרות שהוא קיבל כסף, עדיין הפירות שלו, כיוון שישראל לא משך אותה מידו. אבל אם אמרתי לו, קור מעשר יש לך בידי ואי לך דמיו, חוששים שמה אחר כך הלוי עשהו תרומת מעשר על מקום אחר. הוא יהפוך את הפירות שיש אצלי בבית, שאמרתי לו שזה מעשר בשבילו, הוא יהפוך אותם לתרומת מעשר. אז הגמרא מתפלט, מה הכוונה? אתו בראשי עסקינן? דשק לדמי, אחרי שהוא ייקח כסף, הוא משווה לתרומת מעשר, כדי לתקוע את הבעלים הישראל ששילם לו כסף על זה? אלא אמר המשר שברי דרבי דאחי קמה, ישראל שאמר לבן לוי, מעשר לאביך בידי. אבא שלך, יש לו מעשרות אצלי, והוא נפטר, אין לך דמה. אין חוששים שמה כבר עשהו אביו תרומת מעשר למקום אחר. אבל אם הוא אומר, קור מעשר לאביך בידי ואין לך דמה, הם חוששים שמה עשהו אביו תרומת מעשר למקום אחד. כי במקרה הראשון, אבא לא ידע כמה. אז איך הוא עשה איזה תרומת מעשר? ובמקרה השני שהוא ידע כמה. זה מידה מדויקת. אז אולי הוא עשה איזה תרומת מעשר. שואת על זה גמרא, איך אתה אומר שאתה חושש שהאבא עשה איזה תרומת מעשר? וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף? אסור לתרום תרומה. אם התרומה והטבל לא מוקפים, היינו לא סמוכים אחד לשני. למה לא? שמה באמת התרומה לא נמצאת. אולי אכלו את העכברים, אולי הוא נאבדה. נכון שבדיעבד זה חל. אבל לכתחילה לא תורמים. אלא אמר רבה שיחי כאמר, בן ישראל שאמר ללוי, כך אמר לי אבא, מעשר לך בידי. אבא שלי אמר שיש מעשרות שנמצאים, ששייכים לך שנמצאים אצלי. או מעשר לאביך בידי. או. אז בעצם מה ישראל אומר? אבא שלי אמר שאני חייב לתת לך מעשרות. מעשר ראשון. אז חוששים לתרומת מעשר שבו. אולי המעשרות עצמם, נכון שהן מעשרות, אבל לא הפרישו מהם תרומת מעשר. למה? כיוון זה לא קץ, לא אב ומתקן לבעל הבית. אבל אם הוא אומר לו, תראה, אבא שלי אמר שיש קור מעשר לך בידי, או קור מעשר לאביך בידי, אז הישראל הזה מדבר על מידה מדויקת. אין חוששים לתרומת מעשר שבו. למה? כיוון זה קיץ. אז ברור שאבא שלו, היינו הישראל, תיקון נתקנה בעל הבית. הוא כבר הפריש מהמעשר ראשון הזה, תרומת מעשר. אז אני אומר שואת, מה פירוש? וכי יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר, הרי המעשר שייך ללוי. רק הלוי יכול לתרום תרומת מעשר, לא הישראל. עונה הגמרא, כן, יש פה שיטה חדשה. אבא אלעזר בן גמלאי, שהוא סובר, שגם הבעל הבית בעצמו יכול לעשר, ולתרום את המעשר שלו. דתניה, אבא אלעזר בן גמלא אומר, ונחשב לכם תרומתכם. המילה ונחשב מלמדת שאפשר לתרום במחשבה. תרומתכם. בשתי תרומות הכתוב מדבר. למה שתי תרומות? אז רש"י מביא שכתוב בפסוק, תרומתכם שעוסקים בלוויים זה תרומת מעשר. ומה שכתוב, כדגן מן הגורן, זה תרומה גדולה. שזה דגן שהישראל מפריש. אז פה הכתוב מקיש את שניהם אחד לשני. אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד, ולא במספר מדויק, אלא בעומדן, ובמחשבה, כמו שאמרנו ונחשב, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. וכשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, כך יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר, ככה סובר אבא אלעזר בן גמלא, והמשנה שלנו, הברייתא הזאת שהבאנו, היא כמו דעתו. עד כאן דף למד.